שלום לכולכן. זה פועל, ברוך השם. אין הרבה מה להגיד אחרי כזה שיעור שאנחנו נוגעות, ובעצם לא רק נוגעות, אנחנו חיות, אנחנו מהוות את זמן הגאולה. מורתנו עליה שלום הרבנית חנה אמרה, אנחנו מדברות בשפת הנביאים, אנחנו מבינות את שפת הנביאים. זה דורות שלומדים, מתפללים יהודים עדיין ולא מבינים את הלשון העברית, אבל מי אלה כאב תעופן האוכיונים אל הרובותיהם. ברוך השם, אנחנו בתקופה של נפלאה, של לא רק קיבוץ גלויות, אלא שהרמב״ם היה אומר על קיבוץ גלויות, זה משיח. תהיה תקופה של הקיבוץ גלויות, ובסופה יתגלה בעזרת השם מלך המשיח. ומעניין מאוד, הכל קשור. אני זוכרת שכשהייתי במכון אורה, אז אני לא ידעתי איך, אבל כל דבר התקשר לכל דבר. היו שיעורים בשאלות, השיעור הבא ענה לשאלות של השיעור הקודם, והכל היה קשור. כי תורת השם משיבת תמימה, משיבת נפש, היא באמת תמימה. ואנחנו מגיעות לתקופה מאוד גדולה בלימוד שלנו, תקופתו של שלמה המלך. אנחנו מתחילות את דברי הימים ב' פרק א', וכנראה הפעם לא נצליח את השבעה פרקים, מפני שהיו כמה עניינים, היה חשוב נראה לדבר עליהם בתוך הפרקים המופלאים האלה. דברי הימים ב' פרק א'. עכשיו, כמו שאנחנו יודעות, דברי הימים נכתבו על ידי עזרא הסופר. הם נכתבו כיחידה אחת, הם לא חולקו לאלף ובית. לאחר מכן הגויים חילקו את התנ"ך שלנו לפרקים, לפסוקים, לספרים.
לא, לפסוקים, לא. לפרקים.
היה פסוקים?
כן, בוודאי.
לא ידעתי את זה.
לפרקים רק. רק לפרקים.
וואו, אז איך מעניין, אז איך הייתה, טוב. צריך עיון להבין את זה. אבל כמובן לא היה שמואל א' ושמואל ב', היה שמואל אחד, הנביא שמואל. ודברי הימים היו אחד, ואנחנו עכשיו בעצם מתחילים תקופה חדשה, את המשך תקופתו של דוד המלך. כמו שלמדנו מפי הרבנית יעל, דוד המלך בעצם תכנן את כל בניינו של בית המקדש לפרטיו, עד כדי שהוא תכנן את המשמרות של כהנים ולוויים. הכל היה מסורטט ומוכן, רק היה צריך להוריד את התוכנית הזאת לעולם המעשה, שזה יתחיה. והנה אנחנו פוגשים נער צעיר, נער בן 12, את הבן שלו שלמה. מאותו בן 12 הוא מלך. ואולי אני אקדים,
למה זה משנה סידורי עבודה האלה? גם לי יש סידור עבודה, אני מעניינת את מישהו?
יש לנו, אנחנו צריכים תמיד, מה שיוליך אותנו זה המגמה, האידיאל. אם אנחנו יודעים שיש רופאים ויש אחיות, והאחיות תפקידן בעצם ליישם את מה שהרופא נותן כתוכנית ריפוי, אז האחות יודעת, יש לה תפקיד מאוד גדול. היא תממש את מה שהרופא אמר, היא תאיר פנים, היא כבר השיבה את נפשו של החולה, אז היא כבר נטלה הרבה מחוליו, מעבר לתרופות. ואולי אני אפתח בזה, הרבנית, אני אתחיל מזה, מאיפה נתחיל? מזה שיום אחד, ותכף תראו איך שהכל איכשהו בעזרת השם יהיה קשור, אני הגעתי לבית החולים להיות ליד תלמיד חכם שהוא בעצם ליווה אותי בשלבים הראשונים של התשובה שלי. קראו לו הרב אלכסנדר בן נון, זכר צדיק לברכה. והוא היה חולה לב, ובהמתנה רבני ציפורה הייתה שם עליה שלום, והיה שם רב קופרמן זכר צדיק לברכה. הוא היה צריך לעבור גם איזה תהליך רפואי, ואז סיפרתי לו לרב למה אני הגעתי, למדתי אצלו, זכיתי. אז הוא אמר לי, אבל יש לך פספורט. ואז הוא הסביר, הייתה לו כזאת חדות לרב קופרמן, יש לך אפשרות להתפלל עליו. ובאמת בתקופה שאדם נזקק לרחמים, ואנחנו יודעים חלילה שהוא זקוק לרחמים, יש לנו דרכון, יש לנו כתב שאנחנו יכולים להתפלל, ובעזרת השם לקוות ולהאמין שבאמת הוא ירפא. ובאמת הוא חי אחר כך עוד כמה שנים, ברוך השם הרב. והשבת הזאת היה לנו מפגש עם חברתנו, מורתנו, שתאריך ימים ושנים ותיבדל לחיים טובים וארוכים, הרבנית טל רחמני. והיא פגשה אותנו בגילוי לב הטוב שלה, והיא קודם סיפרה על הנס הגדול, שכל דבר הוא באמת בחזקת נס, ש באקראי היא עברה לרופאה חדשה, הרופאה ביקשה לעשות לה בדיקות שגרתיות של בדיקת דם, ראתה משהו לא כל כך היה מדויק בתפקודי כבד, ומזה זה התגלגל, ובאיזשהו שלב בבדיקות גילו שיש לה את המחלה הלא קלה, וחשבו שיש גם גרורות. ועדה, יודעת שאני לא מדייקת, אני מבקשת לתקן אותי. ובחוות דעת השנייה של מומחית גדולה היא אמרה לו, אין גרורות, ברוך השם. ומכאן בעצם נקבע תור לניתוח, הניתוח עבר ברוך השם בהצלחה, ועומדת לפניה תקופה של טיפולים, ובעזרת השם יש לנו דרכון. הרבנית טל אמרה משהו מאוד מאוד חזק, דיברה איתנו בגילוי לב על החיים, והיא אמרה, יש מי שחושב שהוא פונה לריבונו של עולם ואומר לו, אני עשיתי לך כך וכך וכך וכך, קיימתי את המצוות האלה והאלה, עשיתי חסדים כאלה וכאלה, אז בבקשה, איפה התמורה, איפה התוצאות? אבל זה מבט שתמיד מעמיד את האדם בהרגשה שהוא חסר, שהוא תמיד בתביעה, בתרעומת אל ריבונו של עולם. מה אני עשיתי ומה אני קיבלתי?
מגיע לי.
מגיע לי. אבל אם יש את התפיסה שאנחנו כמו חיילים, שהיום העמידו אותנו פה בגזרה הזאת, ולמחרת העבירו אותנו לגזרה אחרת שאנחנו נצרכים בה, אז זאת עבודתנו. והיא דיברה על המזמור לתודה, הרי הוא להשם כל הארץ. לכאורה אדם שהוא בצרה, הוא מספר על כמה הוא יכול להגיד תודה. אבל הפרק הזה שאומר דוד המלך, מזמור לתודה, יש שם שבעה פעלים, הרי הוא ועוד 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 פעלים. זאת אומרת שהתודה היא מה אנחנו יכולים לעשות. הרי הוא, ריבונו של עולם נתן מציאות שאנחנו לא מבינים אותה, ככה הוא נתן לנו את ההתמודדות המסוימת הזאת, אבל מה אנחנו עושים, איך אנחנו חיים את ההתמודדות הזאת, זה השם נותן לנו. ובעזרת השם שמענו כל כך הרבה ישועות ונחמות מהרבה הרבה תחומים, גם בתחום של הכלל, רק אחרי לפני זמן קצר הרבנית שרה שנפל טיל מאוד קרוב לבית בצפת שהבן שלה גר, והטיל לא התפוצץ. זאת אומרת, זה בלתי אומן כמה ניסים גדולים השם מראה לנו, שבעזרת השם כי מצאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות, השם יראה לנו עוד הרבה נפלאות, ויחבוש לכל מי שלא בריא שיבריא,
אמן.
ושיעריכו כל ישראל חיים ושנים בבריאות שלמה על אדמתם, ובעזרת השם שנזכה לראות את מלך המשיח שהוא עומד על גג בית המקדש, משמיע ואומר, וכל מי ש... כל הנשמות שהלכו שם להידפק על שולחנו של ריבונו של עולם לזרז את הגאולה ברחמים, תתגלנה.
אמן.
בעזרת השם, וגם לילו נשמת חברתנו עדינה, ושבילה המוות לנצח נשמע אך טוב, בשורות טובות.
אמן.
אם ככה, הפרק הראשון של פרק א', הוא מספר על מעבר של תקופה. המעבר הזה הוא בין חזון להנמיך את החזון הזה לעולם הכל כך יקר לריבונו של עולם, שנחיה את החזון. ונפתח בבקשה פרק א' בדברי הימים א' והתחזק, פסוק א', והתחזק שלמה בן דוד על מלכותו, בשם אלוקיו עמו, ויגדלהו למעלה. ויאמר שלמה לכל ישראל, לשרי אלפים והמאות ולשופטים, ולכל נשיא, לכל ישראל ראשי האבות. והלכו שלמה וכל הקהל עמו לבמה אשר בגבעון, כי שם היה אוהל מועד האלוקים, אשר עשה משה עבד השם במדבר. אבל ארון האלוקים העלה דוד מקריית יערים להכין לו דוד, כי נתן לו אוהל בירושלים. אנחנו זוכרות, כדי שנעשה סדר בדברים, משכן השם היה בשילו. משחרבה שילו, משכן השם עבר לנוב עיר הכהנים. אז כבר הייתה התפרדות בין הדבקים, בין ארון השם לבין מזבח השם. ארון השם איפה היה? הוא היה אצל פלישתים. ובינתיים אנחנו עוברים לנוב. נוב עיר הכהנים, כמו שאנחנו יודעים, גם היא חרבה עם הסיפור עם שאול המלך. ואז המזבח למקום נוסף, לגבעון. עכשיו דוד המלך, כשמגיע אהרון, ואחרי זה הוא מגיד לבית עובד הגיטי, ושם הוא מתברך, ואז הוא מעלה את אהרון לירושלים, הוא בעצם מעלה רק את אהרון לירושלים. המזבח נשאר בגבעון. והנה אנחנו רואים ששלמה המלך, עוד לפני שהוא בונה את בית המקדש, מה הוא עושה? הוא הולך, הוא מתחזק, והוא הולך עם כל הקהל עמו לבמה אשר בגבעון. מה זה הבמה? הבמה זה המזבח, מזבח הנחושת. למה נקרא במה? מפני שהוא היה תמיד נתון במקום גבוה, שהעם ירגישו שעולים לקראת קרבת אלוקים, עבודת אלוקים. כי שם היה אוהל מועד האלוקים אשר עשה משה עבד השם במדבר. אבל ארון האלוקים, אנחנו יודעים שמשה נתן לו אוהל,
דוד
נתן לו אוהל תודה בירושלים. עכשיו מה עושה שלמה? בהכין לו דוד כי נתן לו אוהל בירושלים, ומזבח הנחושת אשר עשה בצלאל בן אורי בן חור שם לפני משכן השם, וידרשהו שלמה והקהל. כמו שדוד דורש את ארון השם ומעלה אותו לירושלים, עכשיו שלמה בנו דורש את מה? הוא דורש את המזבח. הוא רוצה להכין את התשתית לקראת בניין בית המקדש. ויעל שלמה שם על מזבח הנחושת לפני השם אשר לאוהל מועד, ויעל עליו עולות א'. בלילה הוא נראה הקים לי שלמה ויאמר לו, שאל, מה אתן לך? מלך מאומות העולם היה מבקש דברים מאוד מאוד ברורים. עושר, כבוד, נפש שונאיו שתהיה ביטחה לממלכה שלו. ושלמה המלך, נער בית 12, ויאמר שלמה לאלוקים, אתה עשית עם דוד אבי חסד גדול, והמלכתני תחתיו, אתה השם אלוקים יאמן דברך עם דוד אבי, כי אתה המלכתני על עם רב כאפר הארץ. אתה חוכמה ומדע תן לי, ויצא לפני העם הזה ועבור, כי מי ישפוט את עמך הזה הגדול. אומר שלמה, כדי שאני אוכל להוביל את רצונך בארץ, אני מבקש ממך שני דברים. חוכמה, את החוכמה האלוקית,
בינה.
ואת המדע, את הבינה, את רוח הקודש, את הקרבת אלוקים, כדי שאני אוכל פה לשפוט בארץ את העם שלך. ויאמר אלוקים לשלמה, יען אשר הייתה זאת עם לבביך, ולא שאלת עושר, נכסים וכבוד, ואת נפש שונאיך, וגם ימים רבים לא שאלת, לא ביקשת לא עושר, לא נכסים, כבוד, לא את נפש שונאיך. למה אתה לא ביקשת את נפש שונאיך? מפני ששלמה המלך שלא נשכח, הוא מגיע אחרי תקופת דוד אביו. כשדוד אביו גומר את כל החשבונות עם שונאי ישראל מסביב לארץ ישראל, הוא נותן לשלמה בנו שקט, ממלכה יציבה. הוא לא צריך לבקש על נפש שונאיו. וגם ימים רבים לא שאלת, ותשאל לך חוכמה ומדע אשר תשפוט את עמי אשר המלכתיך עליו. החוכמה והמדע נתון לך, ואושר ונכסים וכבוד אתן לך, אשר לא היה כן למלכים אשר לפניך, ואחריך לא יהיה כן. ויבוא שלמה לבמה אשר בגבעון ירושלים מלפני אוהל מועד, וימלוך על ישראל. אומר המלבים, שלמה המלך בעצם לוקח את המזבח של הנחושת ומעלה אותו לירושלים, ועכשיו הוא מאחד בין הדבקים, בין אוהל מועד, בין ארון השם לבין המזבח. שניהם נמצאים עכשיו בירושלים. ויאסוף שלמה רכב ופרשים, ואילו 1,400 רכב ו-12,000 פרשים, וניחם בערי הרכב ועם המלך בירושלים. שלמה המלך לא ביום אחד, אבל לאט לאט הממלכה הולכת ומתרחבת. וכדי שתהיה לו אפשרות של תקשור עם כל חלקי הממלכה הגדולה הזאת, הוא אין לו רכבים כמו שאנחנו מכירים של מכוניות, צריך להגיע ממקום למקום המלך, הוא צריך שיהיה לו אוטו זמין וקשיר. יש לו ערי רכיב, זאת אומרת כשהוא צריך להגיע לאיזשהו מקום בארץ ישראל, אפשר להחליף מיד את המרכבה. מגיעים עד העיר הזו, כבר יהיה שם מרכבה עם סוסים שהם קשירים כבר להמשיך הלאה בדרך. הממלכה הולכת ומתרחבת, ועם המלך בירושלים. ויתן המלך את הכסף, את הזהב בירושלים כאבנים, ואת הארזים נתן כשקמים אשר בשפלה לרוב. היה שפע גדול. הוא מוצא הסוסים אשר לשלמה ממצרים, ומקווה סחורי המלך, מקווה יקחו במחיר. ויעלו ויוציאו ממצרים מרכבה ב-600 כסף, וסוס ב-50 ב-100, וכן לכל מלכי החיטים ומלכי הרם בידם יוציאו. ויאמר שלמה לבנות בית לשם השם ובית למלכותו. זאת אומרת, יש את היישוב הדעת שאפשר לעבור לשלב הבא, לבנות בית לשם השם. אני רק רגע מבקשת הכרבה, סליחה. עכשיו אנחנו פוגשים סוגיה שהיא לכאורה כמו אחרית הימים, באמת כמו אחרית הימים. אנחנו פוגשים מלך צדיק, מלך גדול בחוכמה שלא היה חכם כמוהו, ויש למלך הזה מפגש עם מלך של אומות העולם, מלך שנפעם מהמלכות של שלמה, והוא הופך להיות לירא אלוקים גדול. פרק ב', ויספור שלמה 70,000 איש סבל ו-80,000 איש חוצב בהר, ומנצחים עליהם 3,600. וישלח שלמה אל חירה מלך צור למור, כאשר עשיתם דוד אבי, ותשלח לו ארזים לבנות לו בית לשבת בו, הנה אני בונה בית לשם השם אלוקי להקדיש לו, להקטיר לפניו קטורת סמים ומערכת תמיד ועולות לבוקר ולערב, לשבתות ולראשים, ולמועדי השם אלוקינו לעולם, זאת על ישראל. והבית אשר אני בונה גדול, כי גדול אלוקינו מכל האלוקים, מכל האלוהים, מכל האלוקים, סליחה, מכל האלוהים, נכון, כי אלוהים זה מלכה, זה עבודה זרה, מכל האלוהות שהייתה בעולם. ומי יעצור כוח לבנות לו בית, כי השמיים ושמי השמיים לא יחלקלו. ומי אני אשר אבנה לו בית, כי אם להקטיר לפניו. לא, לא, אל תתאה, אי אפשר לבנות בית להשם. השם הוא מלוא כל ארץ כבודו, הוא לא צריך מקום, אלא אנחנו צריכים את המקום שבו אנחנו נתקרב אליו יתברך. ואתה שלח לי איש חכם לעשות בזהב ובכסף ובנחושת וברזל וברגבן וחרמיל, זאת תולעת השני שממנה מכינים את הבגדים האדומים, בגדי המלוכה, ותחלת, ויודע לפתח פיתוחים עם החכמים השרימי בירודה וירושלים אשר הכין דוד אבי. הוא שלח לי עצי ארזים, ברושים ואלגומים מהלבנון, זה גם סוגים של של ארזים, האלגומים, כי אני ידעתי אשר עבדיך יודעים לכרות עצי לבנון, והנה עבדי עם עבדיך, ולהכין לי עצים לרוב, כי הבית אשר אני גדול והפלא, והנה לחוטבים לכורתי העצים נתתי חיטים מכות, חיטים כתותות לחלקים קטנים, כדי שאפשר יהיה את החיטים האלה ישר להעביר לצורך מאכל. לעבדיך קוראים 20 אלף, ושעורים קוראים 20 אלף, ויין בתים 20 אלף, ושמן בתים 20 אלף. חירם שומע שבעצם שלמה המלך מדייק פה משהו שהוא לא ידע, נפעמת רוחו. שלמה המלך מדייק שאת הבית הזה שהוא רוצה לבנות, והוא צריך ממנו את החומרי גלם, הוא בעצם בונה רק רגע, והבית אשר אני בונה גדול, כי גדול אלוקינו מכל האלוקים. אני בונה אותו כדי לבטא ביופי שלו, בגודל שלו, את קרבת אלוקים לי טוב. השם הוא גדול מכל האלוהים, ובאמת כל העולם כולו יתברך מעבודת השם הזאת שאנחנו עם ישראל עובדים, וכל בני הבשר יקראו בשמך. בחירם שומע את הדברים, והוא מבין ששלמה המלך מבקש שני דברים. הוא מבקש גם איש חכם, מישהו שהוא בעל אומנות כשיר, שיכול לאבד את כל התוכניות האלה לבנייה בעולם המעשה של בית המקדש, וגם חומרי גלם הוא צריך ממנו. מה הוא ייתן לו בתמורה? הוא ייתן לו פרנסה, הוא ייתן לו חיטים, הוא ייתן לו שעורים, שמן ויין, הוא יעלה לו את כל התקרובת הזאת שהיא גדולה ועצומה מאוד, לחלקל את אותו ואת אנשי ארצו. דרך אגב, בסוגריים, אנחנו יודעים שצור היא מנחלת שבט אשר. אז איך יושב שם מלך זר? יושב שם חירם. אלא שעדיין היו מובלעות בארץ ישראל. חירם הייתה ממלכה עשירה, ממלכה גדולה. ותכף נבין למה היא הייתה כל כך עשירה וגדולה. אנחנו מסתכלים, חירם בצור, באזור הלבנון, שעומד לחזור אלינו בעזרת השם כמובן. ריבונו של עולם מגלגל ומצעיד את כל מהלכי ההיסטוריה, גם את הנשיא טראמפ, גם את איראן, הכל הכל. ריבונו של עולם מקים מלכים ומוריד מלכים, וכל מה שהשם מסדר פה זה הכל לאורן של ישראל, לטובתן של ישראל. ואנחנו מדברים היום על רצועת ביטחון בלבנון, עד הליטני. אבל זה רק חלק מארצנו הקדושה. והשם ימצא את הדרכים שלו להביא אותנו. אנחנו צריכים את קדושת ארץ ישראל משם. ארץ ישראל שלנו עדיין חלקית. עם ישראל לא יוכל להופיע בגדול עד שהוא לא ישכון בכל מרחבי ארצו, ארץ הקודש. הארץ היא כמו מלבוש לנשמה.
את רואה שנותנים לנו עכשיו
לדבר בלילות? לאט לאט. הרב קוק זצ"ל כתב שלפעמים מה שנראה רחוק הופך להיות קרוב, וכי אלינו על דעתנו. כשהרב צבי יהודה זצ"ל דיבר ביום העצמאות לפני שפרצה מלחמת ששת הימים, כשהוא דיבר איפה חברון שלנו, איפה יריחו שלנו, איפה בית לחם שלנו, והשם מנגן באוזניים שלנו ללא הרף. אני הייתי אז ילדה בת שבע. את ירושלים של זהב, ירושלים של זהב, כולנו למדנו בעל פה ירושלים של זהב, והרגשנו התרגשות עצומה. ולא ידענו שעוד אותו תפרוץ מלחמת ששת הימים, ושחוסן מלך ירדן, שגולדה מאיר נשלחה בחשאי כדי להזהיר אותו, אל תצטרף למלחמה, אין לך שום קשר לסיפור. לנו יש את הקשר עם מצרים שסגרו את מצרי טיראן, אבל אתה אל תצטרף. הוא מצטרף, והוא ברוך השם, אנחנו יודעים שבשישה ימים ריבונו שלם ייפך את כל התמונה, וברוך השם קיבלנו את ירושלים המזרחית ואת הכותל ואת חברון ואת ברוך השם. מי הילה על דעתו שהרחוק הזה נהיה קרוב?
אני הייתי בכיתה י'. לא אלינו על דעתנו, איזה מהפך דרמטי היסטורי.
אני זוכרת שברדיו, אנחנו לא הייתה טלוויזיה, לא היה סמארטפון, כלום לא היה, לא היה אינטרנט. אמרו, הר הבית בידינו, מות הגור, הר הבית בידינו, ושידרו.
הרב יואל בן נון סיפר שהם לחמו בדרום, ואז הזיקו אותם ללחם, חטיבה 55 של הצנחנים בכותל, והם לא קלטו שהם, הם לא קלטו שהם בכלל הולכים ללחם בירושלים. הוא אמר, הוא עומד שם ידע שאומר משפחה. אנחנו היינו
פתוחים
שיש טעות, משהו לא ברור
בקש. אז זה מה שריבונו של עולם, ושאלו את הרב צבי יהודה, איך אתה, איך הרב ידע?
מזמור י"ט.
לא יודע, זה פשוט בקע ממני, אבל הוא לא ידע, אבל זה בקע ממנו. ריבונו של עולם, הוא מצעיד אותנו לגאולתנו. ענבים ענבים, הגיע הזמן גאולתכם.
אני הייתי בקיבוץ לוי ב-64, ולפני 15 ימים, הרב לנינג היה רב של קיבוץ לוי. לקיבוץ של יקים. כל שבת הוא היה מדבר על ארץ ישראל השלמה.
באמת? הכחו עבר לחברון.
כן. הוא היה צועק את זה.
הוא היה הרב שלהם,
אבל בקיבוץ שלי הם היו צריכים גם לעבוד.
גם הרב,
גם הרב אבינר
היה שם
אחר כך.
כן, אחר כך.
אבל אני בתור ילד, כאילו הייתי בגיל 16, ואני קלטתי שיש פה משהו, כל כך התאהבתי ברב מנינג.
ברוך השם, מפני שמדברים בגדול, אז זה מגלה את הגדולה שנמצאת, שהיא חבויה בעומק נשמתנו. מה שהרבנית חיה דיברה על זה. הרבנית חיה וישליצקי. זה פשוט מתפרץ, כי זה נמצא. יש לנו את השאיפה, יש לנו את הכמיהה, וזה פתאום מתפרץ. אז מעניין שכשאנחנו פוגשים במלאכים א' את אותו סיפור של שלמה עם חירם, וישלח חירם מלך צור את עבדיו אל שלמה כי שמע כי אותו משכו למלך תחת אביו. זה מלאכים א' פרק ה' פסוק ט"ו. כי אוהב היה חירם לדוד כל הימים, וישלח שלמה אל חירם למור, אתה ידעת את דוד אבי, כי לא יכול לבנות בית לשם השם אלוקיו מפני המלחמה אשר סבבו, עד תת השם אותם תחת כפות רגליו. ואתה תחת כפות רגליי, ואתה הניח השם אלוקיי לי מסביב, אין שטן ואין פגרה, ובינני אומר לבנות בית לשם השם אלוקיי, כאשר דיבר השם אל דוד אבי לאמור בנך, אשר אתן תחתיך על כסך ובני בית לשמי, ואתה צבא ויחרותו לי ארזים. ממשיכים הפסוקים, וזה נראה באמת סחר מאוד הגון. אבא שלי לא יכול היה לבנות, אני עכשיו יכול לבנות, תשלח לי את החומרי גלם ואני אתן לך תמורתם את כל הכבודה של החל. ואילו בדברי הימים יש משהו שמתווסף לנו, עזרא הסופר לא נשכח, הוא רוצה להפיח בנו את הרוח הגדולה של הגאולה. אנחנו חוזרים מגלות של 70 שנה בבבל, ועזרא הסופר מוסיף עוד דברים בפיו של שלמה המלך. הוא אומר, והבית אשר אני בונה גדול, כי גדול אלוקינו מכל האלוקים. הוא מגדיל שיש פה משהו, יש מגמה של טוב לעולם. טוב השם לכל וחכמה ולכל מעשיו. וזה טוב שלא כולל רק יחידים. זה עם שלם. שהוא יהפוך ויתגלה להיות עם של נביאים וצדיקים וחסידים וישרים וטובים ונאמנים, והכל זה מתוך המגמה האלוקית שהיא נמצאת פה. בית גדול, כי גדול אלוקינו מכל האלוהים. ובאמת יבין מלך חצור מתרגש. אמרנו שהוא מתרגש, אבל ממתי הוא התחיל להתרגש? אומרים חז"ל שהוא מתחיל להתרגש אפילו מעצם היותו חבר של יצחק אבינו. אומרים חז"ל שיחי 1200 שנים חירם יבין מלך צור, חירם מלך צור. חירם. למה? ופה אנחנו מוצאים בספר שמואל, רק רגע, שאלה נפלאה לשמואל ב' פסוקים י' א' י' ב'. וכתוב כך, וילך דוד הלוך וגדול והשם אלוקי צבקות עמו, פסוק י' א'. וישלח חירם מלך צור מלאכים אל דוד. עכשיו דוד צריך לבנות, רוצה לבנות את בית המלך, נכון? יש לו כבר חבר טוב שנקרא חירם. ועצי ארזים וחרשי עץ וחרשי אבן קיר ויבנו בית לדוד. פסוק י"ב, וידע דוד כי הכינו השם למלך על ישראל וכי ניסה ממלכתו בעבור עמו ישראל. עכשיו אומר המצודת דוד, מה זה הלוך וגדול? בכל עת דוד המלך נמתגדל יותר ויותר, וידע דוד במה אשר גוי לא ידע יעבדו אחי שהשם הכינו למלך. הנה לך אליו חירם את מלך כזה עשיר, למרות שזה מקום לא גדול צור, הוא שולח אליו חומרי בניין יקרים, והוא מביא שאם הגוי הזה שולח אליו כזה שפע, סימן שהשם הכין אותו למלך והוא ניסה את ממלכתו, וזה שהשם ניסה את ממלכתו היא בעבור ישראל, ולא תלה הדבר בעצמו. דוד המלך הוא ענב גדול, עד כדי כך שיכול לומר ואנוכי תולעת ולא איש. אז הוא מבין שכל הגדולה הזאת שמתחילה לזרום מהעמים שמסביב שנכנעים תחת רגליו, הכל הוא בעבור עם ישראל. הגיע הזמן שעם ישראל יתחיה בארצו והוא יוביל את המוסר האלוקי פנימה והחוצה בעזרת השם. ואז חירם שולח את העבדים שלו, ואחר כך הוא גם מתוך הידידות הגדולה שלו לדוד, השם מאשיר אותו אושר גדול, הוא נהיה מלך גדול מאוד חירם. הגדלות שלו מתחילה השלבים הראשונים כשהוא חבר של יצחק. אתם זוכרים שהוא נקרא חירה, יש מזהים את חירה
יהודה,
עם יהודה, עם יהודה, סליחה, עם יהודה ותמר, עם יהודה. ואחר כך יש לו נאמנות גדולה לשבט של יהודה ולצאצאים של יהודה, והוא כל כך ירא אלוקים, אומרים חז"ל, שריבונו של עולם לוקח אותו ושם אותו בגן עדן למשך 1,000 שנה. הוא חי 1,000 שנה. ובאותו זמן שהוא נמצא בגן עדן קורה מהפך. המידה של היראת שמיים הגדולה שלו, שהיא מלווה אותו מיהודה ותמר ועד דוד ואחר כך עד שלמה, היא מתהפכת לגאווה. הוא חושב, אם אני חי 1,000 שנים כנראה שאני אל. ואז ריבונו של עולם זורק אותו מגן עדן ישר לגיהנום. ושלמה המלך, שזוכר לו את הידידות הטובה ואת הנאמנות שלו לדוד אביו, מציל אותו מתוך הגיהנום. הוא מאוד מודה לשלמה, ואז אנחנו נפרוש אותו בזמן יחזקאל הנביא, ששם הוא חוזר ומתגאה, מושב עמים ישבתי. הוא בונה לעצמו 7 היכלות בשמיים, אומרים חז"ל, והוא אומר אני אל.
חסד לאומים חטאת בסופו של דבר.
ממש.
זה במדרש, איפה היית את ה...
זה אני עכשיו מסתכלת, רק רגע, צילמתי את זה, סליחה, לא הבאתי את כל הספרים, אבל רק רגע נראה, כי אני רוצה להספיק עוד כל כך, ברוך השם, שנספיק, רק רגע.
אתה בדרך כלל במדרש יש איזושהי אחיזה בכתוב.
של מה?
במדרש יש איזושהי אחיזה. בכתוב, כן. גם למשל להשוואה בשופטים עם גרשון שאנו נופלת וכו', אבל כאן
חירה וחירם זה מאוד
בסדר, אבל הדיחסקלים
אז בואו נראה, אז בואו נראה. מה באמת
זה מיודע הדיחסקל, זה דור מ-350 שנה.
כי רק רגע,
איזה מדרש זה?
זה מופיע בבראשית רבה, פרק ו, פרק ה, סעיף ד, כנראה חירה הוא חירם בימי דוד, שנאמר כי אוהב היה חירם לדוד כל הימים. למוד היה האיש הזה להיות אוהב לשבט זה יהודה, ולפי זה חיה קרוב, הוא חי קרוב ל-1,200 שנה. תראו מה זה, אוהבם של ישראל הוא מקבל גדולה.
כן, אבל השאלה מה יהיה בהמשך עם טראמפ, זה השאלה.
אז בינתיים עם ישראל נבנה. בינתיים, הנה, היה דבר מאוד גדול שהיה בחדשות, שבנימין נתניהו ראש ממשלתנו, אמר שאנחנו צריכים, לייצר את כל הנשק פה.
כך הוא אמר.
כן, אנחנו לא יכולים יותר לסמוך על אומות העולם. תראו, מדינה שמסתכלים באטלס, שמים את האצבע איפה מדינת ישראל, אין מקום. אבל ריבונו של עולם כל הזמן מגביה אותנו ממדרגה למדרגה, שבעזרת השם אנחנו הלב של העמים, הלב של כל הגבייה האנושית, הלב של ה... של המגמה האלוקית בעולם. אני רק אעבור מהר מהר. נתתי גדולה לחירה מלך צור, אמר מושב אלוהים ישבתי. זה מופיע ביחזקאל כפחית. למה הוא צריך להגיד שאני יושב עם האלוהים יחד? אני גם אל. ואחר כך זה רגע, זה ממשיך הלאה.
זה קוראים
לו
גם חירה,
גם
חירם,
גם
חורם.
לא, אני
שאלתי
ספציפית
על יחזקאל. אז הנה, באמת יחזקאל, נכון.
גם ירמיהו וגם יחזקאל, למה דווקא? על מה נשענים בפסוק?
אז זה בדיוק של מושב אלוהים ישבתי, והוא הקים לעצמו היכלות בשמיים, ואז ריבונו שלם אומר ליחזקאל, תגיע אליו ותאמר לו שהוא ילוד אישה, והשם מגביה אותו להיכל השביעי בשמיים. כמובן שכל מה שאמרו חזל בגשם זה הכל סוד, אנחנו לא מבינים בזה, זה סודות. אבל הוא אומר לו, ילוד אישה אתה, והוא אומר לו, איך ילוד אישה? אני לא חי כל כך הרבה שנים, מי ישווה לי, מי ידמה לי? ואז ריבונו של עולם בוקע את האדמה, מסתיר את כל ההיכלות שהוא בנה, ואותו סופו היה שהוא באמת עבד מן העולם, חירם עוד זה... בידי נבוכדנצר שהעביד אותו.
מדהים, את יודעת, זה שהגויים הנוצרים שאותו אדם הוא אל, הוא ילוד אישה. אל יכול לצאת מרחם של אישה עם כל הדם ועם כל התינוק ולצרוח, זה אל? זה... אז זה הביטוי, אתה ילוד אישה, הילוד אישה
ממש.
וואי, מדהים.
אז פה אנחנו נעבור הלאה, שאנחנו רוצים להבין רק טיפה, אני רק טיפה נוגעת, תסלחנה לי, כי זה כל כך כל כך נוגע. איך מיראת שמיים כל כך גבוהה של המלך הזה הגוי יש כזאת נפילה? איך בכלל מיראת שמיים יש נפילה? אומר בעל מסילת ישרים על באור עירת החטא, יש שני סוגי עירות בפרק חפדלן. לא, הוא מדבר בכלל גדול להבין איך יכול להיות שאדם כבר הגיע למעלה כל כך גבוהה, ידידות כזאת אמיצה עם צדיקי עולם, עם דוד, עם שלמה בנו, מחכה מכל האדם אשר על פני האדמה. איך יש נפילה כזאת לפתח חטאת רובץ? והנה אומר הרמח"ל שיש שני סוגי יראות, אני מאוד מאוד מקצרת. יש יראת עונש פשוטה, שאדם ירא, הוא לא רוצה לעבור על פי השם, על הציווי שלו, כי באמת כל אדם נפשו, הוא לא רוצה שיקרה לו משהו לא טוב, אם הוא יעבור על החוק, יישא באדום. אבל יש עוד יראה יותר גבוהה, שיראת הרוממות, שאדם ירחק מן החטאים ולא יעשה מפני כבודו הגדול יתברך שמו. כי איך יקל או איך יירב ליבו של בשר ודם שפל ונמאס לעשות דבר נגד רצונו של הבורא יתברך ויתעלה שמו. והוא אומר שבעצם כדי לקנות את היראה הזאת צריך לדעת שהשם נמצא בכל מקום בעולם, וגם דבר שני שהוא משגיח על כל דבר קטן וגדול, אין שום דבר שנסתר ממנו. ואיך קונים את זה? בידיעה. הרב צוקרמן זכר צדיק לברכה, הוא אמר שהבחירה היא ללמוד, ללמוד או לא ללמוד. כשאדם למד הוא דבק, ככל שהוא יותר מבין הוא יותר דבק. ופעם שאלתי את הרב, איך בעצם אפשר לחנך ילדים ליראת שמיים? הוא אמר לספר להם סיפורי צדיקים. וכמה צריך לחזור ולהתרגל, להידבק בתלמידי חכמים, לספר מסיפוריהם של צדיקים, להבין שהם לא קנו, הם לא נולדו מבטן אמם קדושים וטהורים, אלא הם עברו הרבה מאוד תלאות והרבה מאוד אתגרים כדי להצמיח את המידות הטובות שלהם, כדי להתקדם ולדבוק כנגד כל אלה שעמדו וניסו לעצור אותם. ולא היה גדול מישראל שלא היו לו אתגרים, לא לאבות שלנו, לא לאמהות שלנו, לא לגדולי ישראל בכל שלב ושלב.
ולכן השאלה, איך את עושה את המעבר לנפש של גוי? לא בטוח שהפסיכולוגיה של הגוי והמבנה הנפשי שלו הוא אותו מבנה שהרמח"ל מדבר עליו.
אז זהו, שגם
גאווה תלויה במלכים של גוי, בוודאי. לא בטוח שהיראת הרוממות וכל הדרכים האלה הם המנגנון שחסר או אמור להיות בכלל.
לכן באמת השאלה שלך כל כך חזקה, מפני שהגוי הזה עשה משהו לא יאמן. הוא דבק בעצם בעם ישראל, הוא דבק בשבט יהודה, הוא דבק בדוד המלך, דבק בבנו שלמה, ובאותו רגע שכל יום אדם צריך לומר לעצמו, כל המעלה שיש לי היא ממנו התברך. זה הכל, זה פתר, זה נראה כך פשוט. את המשוואה הזאת שכל הגדולה היא בשביל מה, בשביל מי, כשדוד המלך מבין שכל הגדולה שמגיעה אליו, שאומות העולם מתחילות לשלוח אליו חומרים יקרים כדי לבנות את ביתו, הוא אומר שזה בעבור עמו ישראל.
כן, זה דוד המלך, אין בכלל שאלה. אני רק שואלת את עצמי, כאילו כל ההסבר שאת מביאה לגבי חירם, אני חושבת שצריך מאוד מאוד להיזהר עם זה, בגלל שגויים עסקים עם ממלכות של גויים, וגויים תמיד היו ויהיו גם היום. אני לא בטוחה שהאמירה הזאת, אם זה קבלת המלכות שמיים, אז בסדר, ניחה, אבל אם לא, אז יש הבדל דת וצריך לשמור עליו.
נכון.
כי אחרת היא סכנה מאוד גדולה בעם ישראל.
נכון.
והיו דברים מעולם.
נכון.
לא להגריף את הסמלך, היו שאלות שם עם ה...
נכון. אנחנו צריכים לדעת שהעולם מתנהל. העולם מתנהל. ואנחנו לומדים. כל הזמן לומדים. עכשיו אנחנו לומדים תנ"ך. אנחנו מבינים שיבוא יום, יבוא יום, שכל אומות העולם יקראו בשם השם. ועל זה אני הבאנו את
הלכות מלאכות. חוץ מהבאת על פיכן, הם יהיו אומות העולם.
אבל יבוא יום.
יהיו אומות העולם.
אז מעניין שהרב טאו שליטה הביא מקור בגמרא, שאני עדיין לא מספיק שאלתי, אבל שכל אומות העולם עתידים להתגייר. זאת אומרת שיש מדרגות. הרבנית חנה הייתה אומרת לנו, מה שהיום אנחנו, עם ישראל, אנחנו נגלה את התכונה המלאכית שלנו. אנחנו נהיה כמלאכים, כי תמיד נהיה בני בחור ישראל. ואומות העולם יתקדמו, הם יגיעו לקרבת אלוקים. הרמב"ם מדבר קודם בעולם הזה,
ובגלל שהם נדבקים לעם ישראל,
נכון, וכשכל זמן שנדבקים, לכל אדם יש לו את היצרים, גם את המדע הזה של ללמוד, אומות העולם יצטרכו גם ללמוד, יש בחירה חופשית.
בטוח, ועדיין יהיה הבדל, אתה לא מבין.
לא תורה.
בתיקונים בכל התור, לא הוא, תלמידה, הוא לא כתב. אבל תלמידה, מדברים על הבדל מאוד ברור.
נכון, יש שמדברים על מדרגה.
הם יעזרו לעם ישראל, ועדיין יהיה הבדל.
נכון.
זה נשמה אחרת.
נכון, הכוזרי מדבר על מדרגה אחרת בבריאה. זה נכון. שעם ישראל זה עם מלאכי, זה עם של נבואה, אבל המציאות היא מתעלה. זה זמן שכמו שהרמב״ם אומר בהלכות מלאכים ומלחמותיהם, הוא אומר שיבוא יום, וגם אלה שתפסו באחת הדתות או של האסלאם או של הנצרות, יבוא יום והם יגידו שקר נחלו אבותינו. אז לאט לאט העולם מתעלה. אנחנו לא מדברים עכשיו לעתיד לבוא, אנחנו, יש הרבה מאוד שלבים של לעתיד לבוא, אבל אנחנו מבינים שיש פה איזושהי תפיסה שגאווה במישהו שדבק בה, דבק בעם ישראל, יכולה להפיל, יכולה להפיל מכל, יכולה להפיל גם את הגוי הזה שקיבל 1200 שנים לחיות. עושים חשבון מיהודה ועד יחזקאל, והוא נפל ממעמדו. אז אנחנו רוצים להבין איך אנחנו מתקנים קודם כל את עצמנו, קודם אנחנו בונים את הזהות הפנימית של בני בחורי ישראל. יבוא גוי צדיק, יושב, אומר אמונים, שומר אמונים. מי כל הגוי הזה ששומר האמונים, שאומרים שומר אמנים, אמין ראשי תיבות אל מלך נאמן, להגיד שיש ריבונו של עולם שהוא נאמן בדברו, מה שהוא הבטיח זה מה שיהיה. כל המציאות הולכת ומתעלה, זה יגיע. כמו שרבנית חיה ושליצקי עכשיו לימדה אותנו, אבל אנחנו, זה מזעזע, זה מרעיד את הלב. להבין שיש פה מישהו שבא ודבק בטוב, וברגע שהיה לו טוב גדול, הוא נפל ממעלתו. וזה לפתח חטאת רובץ, ואתה תמשול בו. אז אנחנו רק נעבור מהר מהר בקצרה, כי היו כאן כמה עניינים שמאוד היה חשוב לברר בפרק ב' בדברי הימים. רק רגע, דברי הימים ב' פרק ב', סליחה. ויספור שלמה 70,000 איש סבל, 80,000 איש חוצב בהר.
אנחנו הגענו לפסוק
י', הגענו, כן. ויאמר חורם מלך צור בכתב, וישלח אל שלמה באהבת השם את עמון, את הנחה למלך. ויאמר חורם, זה חירם בקרי, ברוך השם אלוקי ישראל אשר עשה את השמיים ואת הארץ, אשר נתן לדוד המלך בן חכם שכל ובינה, אשר יבנה בית להשם ובית למלכותו. ואתה שלחתי איש חכם יודע בינה לחורם אבי בן אישה מן בנות דן ואביו איש צורי. האם יש פה סיפור על נישואי תערובת? לא. האמא הייתה מדן, האבא גר בצור. והאיש הזה הוא יודע לעשות בזהב ובכסף, בנחושת, בברזל, ממשיכה הלאה, ובחרמיל, שזה התולעת השני, ולפתח כל פיתוח ולחשוב כל מחשבת אשר ניתן לו עם חכמיך וחכמי אדוני דוד אביך. אנחנו עוברות לפסוק ט' זין. ויספור שלמה כל האנשים הגרים אשר בארץ ישראל אחרי הספר אשר ספרם דוד אביו, וימצאו 150,000 3,600. אנחנו זוכרים שהיו פה 70,000 ועוד 80,000. אנחנו פוגשים את ה-70 וה-80 האלה לפני כן. רק רגע, בהמשך י' ז' ויעש מהם 70,000 סבל ו-80,000 חוצב בהר, יחד 150,000. עכשיו מי הגרים האלה? אנשים שהם לא יהודים. אם הם לא יהודים, אז יש אחת מהשתיים: או להרוג אותם כדי שארץ ישראל לא תהיה עם השפעה זרה, או דבר אחר. והדבר האחר הוא גיור, אבל זה לא גיור, יש שני סוגי גיורים. יש גר מצווה, מישהו שרוצה להסתפח לשם השם הגדול והוא מקבל עליו לגמרי את התורה ואת המצוות, ויש גר תושב. גר תושב זה אומר גוי שהוא רוצה להיות קרוב לעם ישראל, הוא רוצה להמשיך להיות גוי, הוא מקבל 7 מצוות בני נוח, הוא בא לפני בית דין הגדול ואומר אני מקבל על עצמי את המלכות, את השררה של עם ישראל, ואני אשמור 7 מצוות בני נוח. עכשיו אנחנו רואים בהלכות מלכים ומלחמותיהם משהו מאוד מעניין שזה חשוב לנו להבין אותו. כשיהושע המלך, יהושע תלמידו של, הוא היה גם מלך, יהושע נכנס לארץ ישראל, והוא בעצם מקבל את התפקיד להוריש את ארץ ישראל אחרי משה. הוא שולח 3 מכתבים בו זמנית אל שבעת עמי כנען. הוא שולח במכתב אחד, המכתב הראשון זה מי שרוצה לברוח יברח. המכתב השני חזר ושלח, אומרים המפרשים, בו זמנית הוא שולח את 3 המכתבים שהם יבחרו דרכם. מי שרוצה להשלים ישלים וחזר ושלח, מי שרוצה לעשות מלחמה יעשה. מה זה אומר ישלים? יקבל את עול המלכות של עם ישראל בלי שלטון, בלי זכויות שלטון, לא כמו שיש דיבורים כאלה בבחירות, בכנסת, מפלגות לא של יהודים. זה סוג של בהירות שאנחנו צריכים לחזור ולברר לתוכנו. המלכות והשלטון הם שייכים לעם ישראל, על ארץ ישראל ובלי עבודה זרה. אנחנו יודעים שבתוך שבע מצוות בני נוח, אחת המצוות זה איסור עבודה זרה, ואותם אלה שמסכימים לדבר הזה יכולים לחיות כאן בארץ, ואותם אלה אנחנו מוצאים אותם. עם ישראל כל כך חזק, כל כך גיבור, כל כך עשיר, כל כך עם כזאת חוכמה אלוקית שבאה לפרנס את כל אומות העולם, שילמדו איך יכולה להיות חיי ממלכה בצדק וישר, כמו שמורתנו רבנית חנה הייתה מסבירה על ימי שלמה. אז מגיעים אנשים גרים.
רציתי להגיד דוגמה, שמישהי שגרה בקשר, שהיא גיירה, אבא שלה גילטר, הוא בא מגרמניה, מקיימת, או קיים, הוא הלך לעולמה, הוא פתח בית כברות למקיימי שבע מצוות בני נוח, ולא היה בני בשפת הכנרת וכל
היבניה.
אבל אנחנו צריכים לדעת שבינתיים המצב הוא מאוד מאוד עדין, מפני שאנחנו יודעים שכל הגויים שהם עדיין לא במפורש באים להגיד אתם בנו בכורו של השם, אתם עם ישראל, מירושלים תצא הוראה, אתם הנבחר, צריך מאוד מאוד להיזהר, כי הגויים שבאים לפה היום יש להם מגמה מאוד ברורה, אפילו שהיא מופיעה בנסתר.
הוא כל הילדים שלו
ברוך השם, ברוך השם. אז יש לנו, יש לנו את המציאות הזאת.
הוא לא רצה, הוא אמר אני מעדיף להיות גוי טוב ולהיות יהודי.
כן, אבל אנחנו, אני רק בסוגריים אומרת, יש את הילדים האלה, אבל היום שאנחנו פוגשים את ידידי ישראל, וצריך הרבה הרבה זהירות, מפני שהתעודה שלהם, גם אם זה אנגליסטים וכל מיני כתות, אבנגליסטים וכל מיני כתות בנצרות, המגמה שלהם זה לעזור לכנס את עם ישראל לארץ ישראל, ואז לנצר את כולנו. רק שנדע שזה החלום. כן. ועדיין הם לא מבטאים.
גם אחד שהוא הוא לא יספיק להגיע
השם יסדר, ברוך השם שהשם בעדינו, זה טוב.
כן, הוא בצד שלנו. אני חושבת שדוגמה לגר תושב זה דרוזים היום, אני חושבת שדוגמה, יש עוד, אבל הדרוזים מצד אחד מקבלים את סמכותנו על ארץ ישראל, את השליטה, ומצד השני הם לא עובדי עבודה זרה, הם מקיימים שבע מצוות בני נוח.
אז זה מעניין, וצריך באמת פה באמת
בית
דין שישב וידון על המדוכה הזאת. בעצם זה שאנחנו יודעים שלמשל אין זכות שלטון, היום אנחנו לא רואים עדיין את הבהירות הזאת בכנסת ישראל. אז זה יגיע, בעזרת השם זה יגיע. עכשיו
למי שהוא לא יהודי,
אז רק אנחנו ממשיכים באף. יש לנו עוד שבע דקות, סליחה. ויחל שלמה לבנות את בית השם בירושלים בהר המוריה. זה המקום היחיד שיש אזכור ברור שבית המקדש נבנה בהר המוריה. ולמה נקרא הר המוריה? שמשם יוצאת הוראה לישראל. מפה יש את בהירות הדת לדרכי השם. ופה הפסוק הזה בעצם הכל מסדר, בירושלים בהר המוריה, אשר נראה לדוד אביהו, אשר הכין במקום דוד בגורן ארנן היבוסי. זהו, זה המקור המסודר, הכל נסגר פה. ויחל לבנות בחודש השני, בשני, רגע, זה כבר גלשנו לפרק לפרק ג', אז אנחנו קודם נחזור שבאמת הגויים, וזה טוב שגלשנו לפרק ג', כי באמת לעתיד לבוא ההוראה הזאת תלך ותתפשט. היה משהו שרציתי, היה מישהו שהעביר אלינו סרטון, והסרטון הזה ניסה להבין מה הקשר בית המשפט היום לבין ההנהגה של הרשות המחוקקת. איך בעצם מתבצעת דמוקרטיה נכונה? כי אנחנו יודעים שדמוקרטיה, איך היא התחילה? היא התחילה ממלכים. לא היו אז לעם מה לומר, היו אז מעמדות בעמים, אבל אז השלטון עבר לעם. דמוס זה עם, קרטיה זה תורה. התורה עברה לעם, אבל רק רגע, מי יחליט מתוך העם מה טוב לעם? אז צריך שיהיו אנשים חכמים, בעלי מידות טובות, מוסריים, ניסו להגדיר בלי לדעת בדיוק מה, ככה זה התחיל ביוון, האספות עם.
הגברים בחרו, נשים לא בחרו. ככה התחיל הדמוקרטיה ביוון.
טוב, כל הדברים
האחרו,
טוב, אבל הם היו
אנחנו
לא חכמו. לאט לאט.
ב-18 זה כבר השתנה.
כן, אבל אז מה שאמר אותו דובר, הוא אמר, רגע, צריך שאם אנחנו מדברים עם מנהיג את העם, מי אומר לה מה נכון ולא נכון, זה צריך להיות משהו מאוד ממוצע. זה לא יכול להיות משהו פנאטי, רק דתי, או זה צריך להיות משהו שמתאים לכל העם. והפרקים האלה הם מבררים מהי הדמוקרטיה ששלמה, שהוא מלך שהשלום שלו, מה הוא מביא לנו. הוא מביא לנו שהדמוקרטיה היא קריאה בשם השם. הוא צריך להיות מלך שהוא בונה בית גדול, כי גדול אלוקינו מכל האלוהים. ובתוך הקריאה בשם השם, אחר כך לאט לאט זה יסתדר. אנחנו לא יודעים בדיוק כמה, איך יראו המפלגות, כמה ש"ס, כמה אגודת ישראל, איך זה יהיה.
לא צריך לדמוקרטיה. בסדר. אני מלמדת דמוקרטיה ואזרחות, יש כאן תלמידה שלי. למה? אני לא מבינה את הסרדון הזה.
כי באמת העם...
למה צריך להגדיר דת ואמונה כדמוקרטיה? לא.
זה התחיל ממשה רבנו. אני פעם שאלתי את הרב צוקרמן על הדבר הזה, זה חסדיק לברכה. הוא אמר שיש כמה סוגים שמביאים את הדמוקרטיה. בזמננו אנו, זאת הדרך שהעם בעצם בוחר ונותן כוח למישהו שיוליך אותו, נכון? משה ובני ישראל. מתוך מה היה משה ששקול כעם ישראל? עם ישראל צריך מישהו שיוליך אותו. עכשיו, אבל מי יוליך אותו? ריבונו שלם יהיה סדיר. אנחנו לא יודעים איך. הרחוק יהיה קרוב, ובעזרת השם תהיה ממשלה, אנחנו לא יודעים איך זה יהיה, שהיא תהיה יראת שמיים, אנחנו לא יודעים איך בעזרת השם אנחנו מאמינים שהלאומיות שלנו היא קודש, והיא צריכה להתגלות בממשלה, כי אחרת איך אנחנו נהיה עם אם לא רואים את הסגולה של עם ישראל? איך לא רואים את הסנגוריה על כל אחד מיהודי שהוא נברא? כולנו בני אב אחד אנחנו. אז לא לדאוג. יושב בשמיים משחק לעמו.
לפני המשיח ולפני צמר דוד, קודם כל השיבה שופטייך כבראשונה. קודם כל התורה.
אז בעזרת השם, איך זה יהיה? אנחנו בינתיים יושבים ולומדים. אנחנו יושבים ולומדים. יושבים ולומדים ומתחזקים ומתחיים, ויש כבר יותר ויותר ישיבות, ויש יותר תלמידי חכמים, ובעזרת השם אנחנו נראה בבניין שלם.
אמן.
מה?
יותר
ויותר שרים אתם לאומיים.
אז
תודה רבה,
אנחנו בדרך הטובה בעזרת השם. תודה לכם.